תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש יובל סער.
ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לתיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו. אני יובל סער, ובכל שבוע אנחנו מארחים פה יוצרות ויוצרים מתחומי יצירה שונים של אומנות, עיצוב, אנימציה, מחול, קוריאוגרפיה ועוד. אני מאוד מתרגש היום להציג את האורחת של היום של הפרק, מנכ"לית מוזיאון תל אביב, טניה כהן עוזיאלי. שלום טניה, מה שלומך?
שלום יובל, אני בסדר, מתרגשת.
תראי, אני לא יודע אם סיפרתי לך את זה פעם, אולי כן, אבל אני חושב שאם היו צריכים לשאול אותי היום, מה המקום שאני הכי אוהב בתל אביב, זה יהיה מוזיאון תל אביב. עוד בתור ילד, כלומר אני נולדתי בתל אביב וגדלתי בתל אביב, ובתור ילד לקחו אותי למוזיאון, וזה אחד המקומות שגם היום אני הכי אוהב בעיר.
אתה הכי מבלה, אני רואה אותך.
זה נכון, נכון, כבר אמרתי לך שמגיע לי כרטיס עובד, למרות שאני לא רוצה לעבוד במוזיאון, שום דבר אישי. ואפילו, את יודע, אני חושב שאחד הדברים הכי מכוננים שהיו לי בתור נער צעיר, שאני חושב שבין השאר בזכותם התפתחתי למה שאני היום, זו הייתה תערוכה במוזיאון של דיוויד הוקני ב-1987.
וואו.
שאני חושב שבזכותה בסוף, אני לא אספר היום הכל, כי אנחנו נדבר איתם היום איתך ועלייך ולא עליי, אבל אני חושב שבזכות התערוכה הזאת הלכתי ללמוד עיצוב גרפי.
וואו.
אז אני הכי שמח שאת פה, ויש לנו המון על מה לדבר, וכמה שנים את כבר במוזיאון?
אני בעצם חגגתי את הסיום של השלוש שנים הראשונות שלי, הן היו מאתגרות, וזה נראה לי כמו אתמול שנכנסתי, ושלוש שנים זה דווקא פרק זמן, לא מבוטל.
כן, ואם מתוך השלוש שנים שנתיים קורונה, זה כמו 30 שנה פחות או יותר, לא?
אז זהו, אז באמת אחרי שנתיים קיבלתי את המתנה הזאת.
שלא מפסיקה לתת.
שלא מפסיקה ככה, כן, לתת לנו כזה, לאתגר אותנו, הייתי אומרת, כן.
כן.
אז טוב, לא יודעת אם יעשו לי איזה קיצור פזם בסוף בספירה, אבל זה מה שיש בינתיים.
כן, אז את יודעת אם, כאילו, זה גם מתקשר קצת ל... אני, כאילו, את יודעת, אין ברירה, צריך להתחיל לדבר על קוסמה, כי זה כאילו התערוכה עכשיו, ואז אני זוכר גם, למה זה מתקשר לי גם לקורונה? כי אני זוכר שפעם ראשונה ששמעתי שהולך להיות תערוכה של קוסמה בכל מוזיאון תל אביב, הייתה אי שם לפני שנה וחצי כזה, פחות או יותר, עוד לפני שהמוזיאון פרסם, אבל כבר התחילו השמועות, ואני אמרתי, וואו, כאילו להחליט באמצע, כאילו בין הסגר הראשון לשני זה היה ששמעתי את זה, ולקבל החלטה של אלוהים יודע מה יקרה בעוד יום, אז כאילו איך לעוד שנה שזה יקרה, והנה זה קורה, ולא סתם קורה הצלחה, ותכף נדבר אולי גם מה זה הצלחה, ואיך מודדים אותה, זה כאילו, אני יכול לנחש שזה אחד ההימורים, או לא הימורים, אחת ההחלטות הכי קשות שהיית צריכה לקבל?
כן, היה גם החלטה, גם הימור, גם ניהול סיכון מטורף, והאמת שבדיעבד אני חושבת שהייתי משוגעת.
ממש.
אבל הנה we are.
כן.
וזה קורה. האמת שכן, ההודעה על זה שקיבלנו קיצור של לוחות הזמנים, כי היינו באיזשהו תור על תערוכת קוסמה, תפסה אותנו בדיוק כשפתחנו את המוזיאון אחרי הסגר הראשון. עכשיו, אני לא יודעת אם אתה זוכר איך פתחנו את המוזיאון, ואנחנו היינו אחד המוזיאונים הראשונים שפתחו.
נכון.
היו גדולים מאיתנו שלא פתחו, והיינו עם תערוכת ג'ף קונץ, שרק נפתחה ונסגרה. אז הייתה לנו מין, אני כן חושבת שזה חשוב להגיד, שהייתה לי מין התרגשות כזאת, שהיו לנו תורים לתערוכת ג'ף קונץ, שהנה, אחרי הקורונה, ואנחנו חשבנו שהקורונה אוטוטו מסתיימת,
ברור.
כן? אנשים צמאים, לא יכולים לטוס לחול, לא יכולים להגיע תיירים, והנה יש איזושהי תגובה חיובית, ואנשים באים לראות את התערוכת ג'ף קונץ, להזכיר לכולנו את התערוכה הראשונה של ג'ף קונץ בארץ, מבוססת בכל זאת על אוסף פרטי, כן. יפה, אבל מצומצמת ביחס היום למה שאנחנו מציגים. ואני חושבת שאולי זה היה הסימן שקיבלתי ממנו עידוד כדי לקבל את ההחלטה הזאת. אבל ההחלטה שבעצם ההצעה הזאת נחתה על שולחני, דרך סוזן לנדאו, והיא בעצמה הגיעה אליי, אומרת לי, טניה, לא יודעת, אני גם ישבתי במקומך, לא יודעת מה להגיד לך, אבל אם את רוצה, זה פה. ואז אמרתי, תני לי לחשוב. כן. שבוע, שבועיים, ובאמת עשינו מין תוכנית, ואני חייבת להגיד שקיבלתי המון גיבוי, מהרבה מאוד אנשים, מראש העיר, ממי שהיה יושב ראש הדירקטוריון, חיים סמי, ועדת הכספים, מכולם. וכן ניהלנו סיכון, כלומר ידענו שאם לא תגיע תערוכה, אז נפסיד כך וכך, עשינו איזושהי תוכנית.
כן.
ואני חייבת להגיד שחתמנו על החוזה עם מרטין גרופיוס באו, כי התערוכה היא בשיתוף פעולה עם מרטין גרופיוס באו, הסטודיו של קוסם, הגלריות, אנחנו היינו בסגר מלא, היינו בינואר 2021, ואני זוכרת הגרמנים לוחצים עלינו, ואני אומרת, וואי, אני באמת חותמת על החוזה הזה, ואני באמת בעוד ככה שנה פחות, אני באמת פותחת את התערוכה. כן, בסדר. האמת היא, המציאות היא, המצערת היא שהגרמנים פתחו את התערוכה, בעצם פתחו אותה וסגרו אותה, כלומר, מעט מאוד אנשים הצליחו לראות את התערוכה בגרמניה.
נכון.
אני חלמתי שכל מי שלא הצליח בגרמניה והיה באירופה, יבוא אלינו, וזה נשאר בגדר החלום בינתיים, לא יודעת אם כן. עוד יפתחו, עכשיו נפתחו כן. הגבולות, אבל קשה לנטוס. וזהו, ואז קיבלנו את ההחלטה.
אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, עוד רגע, עוד לפני שדבר על התערוכה עצמה, איך זה עובד? איך מוזיאון תל אביב, מכל המוזיאונים בעולם, כבר יש עוד מוזיאון כמובן, איך מגיעות תערוכות כאלו למוזיאון כמו מוזיאון תל אביב?
אז קודם כל, אני חייבת להגיד שמוזיאון תל אביב נמצא באיזושהי קבוצה טובה של מוזיאונים, אנחנו מוכרים בעולם, מציעים לנו תערוכות, כל מיני מוזיאונים בעולם, ניוד תערוכות זה דבר מאוד מקובל, גם אנחנו מציעים תערוכות שלנו, אנחנו עשינו תערוכה, בקיץ הייתה התערוכה של אנה בירמן, שזה יחד עם הפינקותקת דר מודרן במינכן, כך שזה דבר נפוץ, כי במדינה הקטנה הזאת, יש שני מוזיאונים גדולים, שיש להם כן. איזשהו מעמד בינלאומי מוכר. ולכן אנחנו היינו באמת באיזושהי רשימת המתנה. היו כמה תערוכות של קוסמה בינלאומיות שהיו צריכות להתארגן, ובדרך כלל משבצים כמה מוזיאונים ביחד, רק שהתור הוא היה צריך להיות 24-25, וכל פעם זה לא היה ברור מתי יהיה.
כן.
אז פתאום הקורונה היא קצת שיחקה לנו, טוב?
לגמרי, כן.
ואז יכולנו לקבל את התערוכה, פשוט מוזיאונים אחרים ביטלו, ואנחנו הרמנו את הכפפה מהר.
יפה. אז אני זוכר שפרסמנו בשנה שעברה בפורטפוליו את הידיעה שהולך להיות תערוכה, וזו הידיעה שקיבלה אצלנו הכי הרבה צפיות בשנה שעברה, עם הכי הרבה הקלחות, עם הכי הרבה קוראים. כל הזמן שאלו אותנו מה עם כרטיסים, אתם קונים כרטיסים, וזה באמת נהיה מין כזה שאומרים עם קוסמה, אומרים שני דברים. אומרים, לא יודע, 150 אלף כרטיסים שמכרו עוד לפני שהמוזיאון פתח את הדלת, שזה מדהים.
ועומדים בתור.
ותורים, תורים, 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 ואם יש דבר שלא מדברים עליו כמעט, זו האמנות.
נכון, אני חייבת להגיד שאני, לא יודעת איך למצוא את המילה הנכונה, לא יכולה להגיד שאני ממורמרת, אני לא כועסת, אבל אני מופתעת. מזה שככה הרבה עיתונאים והרבה אנשים מוצאים לעצמם לנכון לסבר על תורים ועל התופעה, והתופעה היא באמת מעניינת, התופעה היא באמת גם יוצאת מן הכלל בארץ, אפילו הסטודיו של קוסמה מגיבים, והם אומרים לנו שהם לא ראו דבר כזה. יחד עם זאת, אני חושבת שהתערוכה הזאת היא, ואני ראיתי הרבה תערוכות של קוסמה, ואני חושבת שגם אתה ראית הרבה תערוכות של קוסמה, היא מפתיעה באופק שהיא מראה בעצם בסקופ הרחב שהיא מציגה את האומנית הזאת. היא תערוכת רטרוספקטיבית בכל מובן המילה.
נכון.
בהתחשב שהיא אומנית בת 92, ויש פה יותר מ-70 שנה של יצירות. אני חושבת שהחלק הראשון של התערוכה, שזה תערוכה, בעיניי זה פרק מרגש. כי קודם כל ממש מציין את כל ההיסטוריה, ואיך כל האומנות שלה בעצם התפתחה, ואיך היא הפיקה את עצמה באיזשהו אופן כאומנית. אז צר לי שאף אחד לא מדבר על זה. צר לי ש... לא יודעת, אני למשל מכל התערוכה, היצירה שלה הכי מרגשת אותי, זה הציור של אמא שלה, שלה, שהיא מציירת אמא שלה, עם הנקודות.
כן.
אתה כבר מזהה שם יד בוטחת, אומנית בנשמה, את הרוח של האומנית, את המחלה שלה, את ההתמודדות שלה, הקושי שלה, בעצם כמעט את כל הסממנים אנחנו כבר רואים בציור שהיא בת 10.
כן.
אז, ובכלל את כל התקופה הזאת של יפן, שהיא פחות מוכרת לנו, אני חושבת שזה גילוי, ואיכשהו אף אחד לא מדבר על זה באיזשהו אופן. אז בסדר, אבל אני שמחה, וזה מעניין מאוד בעיניי שאלת האימפקט של התערוכה הזאת על אוכלוסיות שונות.
אז את אומרת אוכלוסיות שונות, ואני באמת טועה, כי זה באמת, יש את המושג הזה, תערוכות בלוקבאסטר, שאת יודעת, כמו כל מוזיאון צריך שיהיה לו את ה-X תערוכות בלוקבאסטר כדי להביא את הקהל, ואז, אז את יודעת, אז אלה שיקמו את, כאילו את הפרצוף על, על התורים, כאילו לא עמדנו אף פעם בתור במוזיאון, כאילו, את יודעת, אני זוכר, אז היא בסדר או לא בסדר, זה המצב, הייתי באלכסנדר מקווין ב-V&D, עמדנו, יפה עמדנו בתור המון אנשים, הייתי בדיוויד הוקני גם במט וגם בטייט, גם עומדים בתור, השאלה אם זה צריך להיות ככה או לא, זה באמת דיון שאפשר לדבר, אבל אני שם אותו רגע בצד, אז מדברים על תורים וכמה כזה וכמה פה וכמה שם, אבל השאלה היא, כאילו, מה, יש דרך לפתור את זה? זה מה שהמוזיאון צריך, כאילו, מן תערוכות בלוקבאסטר, כדי להביא כמה שיותר אנשים כדי שהוא ישרוד כלכלית, זה, האנשים, יש לי פה הרבה שאלות, אני יודע, אני, זה, יש לי נטייה כזאת, אבל בסוף אני חושב שזה הכל מתרכז לעוד שאלה, אז עוד אחת רק, האם האנשים שהגיעו לקוסמה יחזרו למוזיאון? אני חושב שזו השאלה האחת בטח שמן הסתם מעסיקות אתכם, את הצוות.
אז לגמרי. אז כמה דברים. קודם כל, תערוכת קוסמה, בגלל כל הסיבות שמניתי קודם, היא תערוכה חשובה. היא גם בלוקבאסטר, אבל היא גם מציגה אומנית, אישה, שזה מאוד מאוד חשוב.
נכון.
אגב, הנשיות שלה, היא מאוד משמעותית בכל היצירות שלה, אישה פורצת דרך, אישה שמתמודדת עם הנפש שלה, שמתמודדת עם פער תרבותי, היא באה מיפן לארצות הברית, פועלת באירופה, חוזרת ליפן, פורצת דרך, מבחינת האומנות, ביאנלה לוונציה, פעמיים, פעם באופן גרילי, פעם באופן מוסדי, אז היסטוריה מטורפת מבחינת תולדות האומנות.
נכון.
לכן היא בסופו של דבר מגלמת פה כמה דברים. תערוכת בלוקבאסטר, כן? כי בלוקבאסטר כי היא ענקית, היא מאוד מאוד יקרה, היא מתפרסת על מוזיאון, היא פולשת כמעט לתוך המוזיאון, והיא גם באמת מצליחה להביא הרבה אנשים. אז בעצם היא אני אוכל לספור אותה הרבה פעמים על כל מיני דברים. זאת לא התערוכה, הבלוקבאסטר שאני עושה כדי שהמוזיאון ישרוד. אני מרגישה שאני בת מזל שיכולתי להביא את תערוכת קוסמה למוזיאון תל אביב. שאלת האימפקט, כלומר, האם אותם האנשים שבאו לקוסמה, הם יחזרו מחר לראות את החידוש האוסף של אמנות הישראלית? לא יודעת. אבל אם כל אלה שבאו לג'ף קונץ, שלא היו במוזיאון תל אביב, באו היום לקוסמה, אני לא יכולה להגיד לך בוודאות כן.
ברור.
יש לי הרגשה שכן. האם אני ידע בעוד שנתיים להביא אומן, אומנית, שהיא מספיק חשובה, שהיא מספיק נגישה, ויכולה ויכול לדבר לקהלים שונים? אני מקווה, ואני מקווה שאת אותם אלה שבאו לקוסמה, הם ישמעו שיש עוד משהו במוזיאון תל אביב. ואז אני חושבת שכן, שעשיתי את מה שמילאתי תפקידי.
את יודעת, זה מעניין שאת אומרת מילאתי תפקידים, זה גם, זה מין שאלה שאפשר לדבר עליה בטח שעות, אבל אז מה התפקיד שלך ומה התפקיד של המוזיאון?
של המוזיאון.
ובטח היום, את יודעת, 2022, מטא ורסידן דיגיטלי, חבר'ה צעירים, כאילו, יכול למנות לכם שורה ארוכה של כל הגורמים שכאילו, לא יבואו למוזיאון, או לא יודעים מה זה מוזיאון, או לא יודעים, מה זה מוזיאון כמו שהוא היה עד היום.
אז אני חייבת להגיד שאני עונה לשאלה הזאת בשתי דרכים. הדרך הראשונה להגיד, מוזיאון לא שינה את תפקידו. אוקיי? לא שינה את תפקידו. שתפקיד של המוזיאון הוא כתוב באתר, בחזון. זה לשמר, זה להציג אומנות מקומית ובינלאומית, מודרנית ועכשווית, עם הקשר ביניהם ניסיונית ולא איקון, קנונית, לא קנונית. לא השתנה.
לא השתנה.
זה תפקידנו. מה שכן השתנה, זאת הדרך שאנחנו פונים לקהל, זאת הדרך שאנחנו פועלים במקביל לתפקידנו, ובסופו של דבר זה לא, הדרך היא אותה דרך, זה איך אתה נוסע, מה המכונית שאתה לוקח, ואיך אתה בעצם מוריד את המחסומים. למוזיאון שהוא גדול, כמו מוזיאון תל אביב, אני חושבת שדווקא באיזשהו אופן אפילו יותר קל, כי המילה תמהיל, שאני מאוד אוהבת אותה, היא מאוד עוזרת.
כן.
כי ככל שאתה מייצר תוכנית ופרוגרמה יותר עשירה ויותר פונה לקהלים שונים, ואתה גם יודע לייצר גם תרוחות עוגן וגם משהו בתמה, משהו בעם, מייצר איזה סימפוניה, ולא איזה הרבה מאוד צלילים, אז גם אתה מצליח להיות יותר אטרקטיבי, ובאמת להביא קהלים שונים. לכן אני יודעת שאיקום עוד יפתרו את הבעיה של הגדרת המוזיאון, ואינקלוזיבי ולא אינקלוזיבי, ופלטפורמה דמוקרטית וזה וככה. תפקיד של המוזיאון אותו תפקיד, כן? זה להציג אומנות בסוף. לשמור אומנות, להציג אומנות. מה זה אומנות? מה הגבולות של האומנות? זה משהו אחר, אבל בסוף התפקיד הוא אותו תפקיד. אבל למי אנחנו מגיעים? ואיך אנחנו מגיעים לאנשים? אני חושבת שזה בניסוח, כל פעם מחדש.
אז עכשיו, מעניין אותי שאת אומרת, זה לא השתנה, ובאמת יש לך עבר עשיר במוזיאונים, אז מעניין אותי, זו שאלה שאני תמיד שואל, אם אני אחד מבקש ממך להציג בפניי את תיק העבודות, המטאפורי והלא מטאפורי, כי גם עצרת ארוחות, זה לא שרק מנהלת את המוזיאון, מה תהיה העבודה הראשונה שתראי לי באותו תיק, ותגיד שלום, אני טניה כהן עוזיאלי, והנה העבודה הראשונה שאני רוצה לספר לך עליה, היו אחרי זה עוד עבודות, אבל זו הראשונה.
אז אתה תופס אותי ככה בשתי אהבות, שאני לא יודעת במה להתגאות.
במקרה שלך אני מרשה לך שתיים.
אז קודם כל, אני חושבת שזאת העבודה הראשונה שבאמת עשיתי במוזיאון, שזאת הייתה, כלומר, עשיתי הרבה עבודות, הייתי גם יותר צעירה, עוזרת לעוצרת, עוצרת, אבל כעוצרות ממש, אני מאוד מתגאה בעוצרות של סדרת בתי הכנסת.
כן, במוזיאון ישראל.
במוזיאון ישראל, שהייתי עוצרת במוזיאון ישראל, וקודם כל עצרתי בכלל מאפס, ויצרתי בית הכנסת שהביאו מסורינם, בית הכנסת לבן, בית הכנסת קולוניאלי וזה וככה, ואז תוך כדי המוזיאון נכנס לחידוש, ואז נולד הרעיון של לייצר סדרה. שבעצם היא בעיניי, אחד המעשים האוצרותית המשמעותיים מבחינה אישית, כי זה באמת מאפשר מין מעשה כזה שבכל העולם אי אפשר לראות אותו. בתי הכנסת מכל מיני מקומות בעולם מייצגים קהילות שונות, תרבות שונה, באופן מטורף, הם כולם מתוארכים במחצית הראשונה של המאה ה-18, שזה כאילו
מעניין,
כמעט
כן,
כזה כן. בלתי אפשרי, כל אחד בסגנון אחר, כאילו בעיניי זה כזה מסע עוצרותי מאוד מאוד מעניין.
מה משך אותך, או מושך, או משך, כאילו בבתי כנסת, בלהציג אותם, כאילו מאיפה הגעת ל...
זה כאילו קשור להיסטוריה שלי, אני ארכיאולוגית בכלל במקור, אז אומנות דווקא העתיקה הייתה יותר קרובה ללבי, כבר שכחתי מזה, אבל שם נולדתי ושם שם למדתי, זה מה שלמדתי, וגם אומנות יהודית, זה היה חלק גם מעבודת הגמר שלי במאסטר, אז בזה עסקתי, אז זה היה המקום הטבעי. האהבה שנייה, שבאמת בעיניי זה מקום מאוד ככה חשוב, זה היה תערוכה קיצור תולדות אנושות. ואני חושבת ששם כאילו הצלחתי ככה לחבר את כל העולמות שלי. קודם כל החיבור המיידי לאוסף של מוזיאון.
רגע, בואי שהרגע נפתח רגע טאב, תספרי רגע על התערוכה, מתי הייתה, כן. כיתות עוד אנשות, יובל נוח הררי ברקע.
ברקע.
אבל בואי תספרי מה היה בתערוכה, אני זוכר אותה כמובן, אבל לא בטוח שכל המאזינות ומאזינים ביקרו וזוכרות.
נכון, השנה הייתה 2015, מוזיאון ישראל חגג 50 שנה, וחשבנו שהדרך כזה עלה, אצלי איזשהו רעיון, שהדרך הכי טובה ומיוחדת לחגוג את אוסף מוזיאון ישראל, זה היה לעשות איזושהי תערוכה שתוכל להציג את אולי ההיילייטס של האוסף. באותם ימים קראתי קצת לפני זה, כן, כי כמובן 2015 אתה עושה תערוכה, אתה מתכנן אותה ב-2013, אני לא זוכרת מתי יובל כתב את הספר, אני חושבת שזה ב-2012, יצא בדיוק הספר של יובל נוח הררי, קיצור תולדות האנושות, קיבל המון ביקורת מכל האקדמיים וככה, ואני חשבתי שזה ממש הספר חביב, טוב, מעניין, ובעיקר היה בו איזה סנס של סקפטיות והומוריסטיות, והסתכלות על המציאות הנוכחית בראי העבר, מאוד מאוד מעניין. ואז חשבתי שאם הייתי צריכה לאייר את הספר הזה, הייתי יכולה לשים יצירות של אוסף מוזיאון ישראל, ואז פתאום אמרתי, למה שלא נעשה תערוכה מזה?
כן.
ומשהו בין לייצר איזשהו מתח, בין חפץ איקוני מן העבר, שהוא יכול לשוחח עם יצירת אומנות עכשווית, קסם לי. ובסופו של דבר התערוכה ב-13 פרקים, שבאיזשהו אופן סיפרו, את ההיסטוריה של המין האנושי, על פי יובל נוח הררי, שהוא גם היה שותף אקטיבי לתערוכה, ועבור תערוכה כתב טקסטים כן. בודדים, ובאמת הייתה מין תערוכה שהפגישה את האוסף הארכיאולוגי, ואחר כך גם לא ארכיאולוגים, חפצים מול יצירות אומנות, שבאיזשהו אופן היוו כמו מנהד, כאילו זרקתי אבן לתוך הים, והדוות, Okay. שהאבן הזאת יצרה, הם היו יצירות אומנות עכשווית. אז הארוחה הזאת, קודם כל, מאוד נהניתי לצור אותה.
שזה הכי חשוב.
שזה הדבר הכי חשוב.
איזה כיף.
גם הייתה מין התרגשות, שנת ה-50 למוזיאון ישראל, מה זה אומר. גם לעבוד עם יובל נוח הררי, היה מרתק. וגם לעבוד עם כל האוצרים. וכאן אני מרגישה שאני... I'm a people person, כאילו, אני אוהבת לעבוד עם אנשים, ואז יכולתי בעצם לשאוב מכל אחד את המומחיות שלו, וככה, ולהסתכל על התמונה הרחבה, ובזה אני חושבת שזה כאילו בא לידי ביטוי גם קצת האופי שלי. אז גם נהניתי, גם הסתכלתי על כל האוסף, גם עבדתי עם אנשים מעניינים, אז בהחלט זה...
מה עוד צריך, את אומרת?
מה אני צריכה עוד?
אמרת 50 שנה, זה ישב זורק אותי ל-90 שנה. המוזיאון, כאילו את בשנים עגולות פה אני רואה איזה...
כן, וחשובות לי מאוד.
המוזיאון תל אביב חוגג מציין 90 שנה. מה, זה לא בדיוק זמן החגיגות, אבל בכל זאת, מה, איך מתמודדים עם זה?
אז זהו, קודם כל לכולם יש השאלה, מה יהיה אחרי קוסמה?
זה נכון.
אז בחרדה של אחרי קוסמה, אנחנו, כן, דווקא אני חושבת שאנחנו בשנת ה-90, רוצים לעשות פעולה קצת יותר רפלקטיבית. קודם כל באמת שאלת מה תפקידו של המוזיאון, ואמרתי שהוא אמור להציג ולשמר ולעשות תערוכות של אומנות ישראלית, חוץ מאומנות בינלאומית, ובאמת אנחנו מחדשים את אוסף הקבע של אומנות ישראלית, את זה עוד תשאל את האוצרות. אני משאירה את זה
מאוד סקרן לראות.
אני חושבת שהפעולה שדלית מתתיהו, וככה בעזרת מירה לפידות, ככה פאוור וומן.
לגמרי.
עושה, היא פעולה מאוד מאוד מעניינת, שהיא תעורר שיח, וזה מה שהכי חשוב, כי עוד דבר שכן מוזיאון צריך לעשות, זה לעורר שיח. מאוד מאמינה בזה. לכן אני שמחה שמבקרים, כן? מבקרים בלשון לבוא, וגם מבקרים בלשון לתת ביקורת. אז בעצם החידוש של התלייה של האוסף של אומנות ישראלית, אני חושבת שזה ציון דרך לשנת ה-90 של המוזיאון. אנחנו הוצאנו קול קורא לסרטים דוקומנטריים על המוזיאון, ואנחנו בתקווה שעד סיום שנת ה-90 יהיו שמונה, מקווה בין 6 ל-8 סרטים דוקומנטריים קצרים, שנותנים איזושהי תמונה שמה המוזיאון הזה היה עבור העיר תל אביב, עבור מדינת ישראל, וזה יהיה מאוד מעניין, וזה עוד שוב פעולה ככה שבעצם בוחנת את המוסד מבפנים. אנחנו מוצאים כמה ספרים, גם על האוסף, על האוסף המודרני ובכלל על האוסף של, של המוזיאון. אני מין פעולות כאלה שהן אולי פחות בלוקבאסטר, את הבלוקבאסטר ילווה אותנו את המחצית הראשונה של השנה, ופעולות יותר שרוצות לבדוק מה מקומנו ומה תפקידנו דווקא בזירה המקומית.
כן.
וזה בעצם מה שיציין את שנת ה-90 בתקופת הקורונה.
אוקיי, נקווה שתיגמר הקורונה עד אז, אבל מי יודע. את יודעת, אני חושב שאחד השאלות שמעניינות, מן הסתם אין איזה תשובה אחת, ואין פה איזה חוקים, איך מחליטים אבל איזה תערוכות, בכלל, לא רק בשנת ה-90, איך מחליטים איזה, למי עושים תערוכת יחיד, למי עושים תערוכת, איך זה תערוכות קבוציות, נושאים, כבר, אני לא מדבר על תערוכת פרס, שיש פרס כזה, רפפורט או גוצינגר, כזה או אחר, ש... מישהו מהמוזיאון כמובן נמצא בוועדה ומחליטים, והנה תערוכה. יופ, זה לצורך העניין ברור, אבל יש הרבה אולמות, יש הרבה תערוכות למלא, אני לא צריך לספר לך את זה מן סתם. איך זה עובד?
תשמע, מלאכת הרכבת הפרוגרמה היא, אני חושבת, המלאכה הכי חשובה והכי מהותית במוזיאון. וזה דבר שיושב בסוף באמת בהנהלת המוזיאון. עוצרים מביאים הרבה הצעות. ובסוף הכל נבחן כמו באיזה שולחן במטבח, שאתה בסוף צריך להרכיב איזושהי ארוחה, וסליחה על הפרוזאיות, אבל בסוף, אז אתה צריך תמיד שיהיה מנות, ושזה יהיה הכל במינון נכון, ואתה דיברת על בלוקבאסטר, אני מדברת הרבה על תערוכות עוגן, יש תערוכות שהן מאוד, שהן גדולות, שהן מחקריות, שזה לוקח להן המון זמן, אז בעצם, התוכנית של מוזיאונים גדולים כמו מוזיאון תל אביב, מצד אחד היא בנויה היטב כמה שנים מראש, מצד שני, אני ככה בתור מנהלת מתגאה ברמת הגמישות שאני יכולה להשאיר לעצמי, ולדעת אם יש דבר שפתאום נולד, והוא בשטח, הוא נולד בשיח בין אומן ועוצר, בין עוצרים שונים, או פרויקט שאנחנו רואים שקורה במרחב הציבורי, ויש מובן של לקחת אותו ולהכניס אותו אלינו. אני משאירה את הגמישות הזאת, אני מאמינה שלמוזיאון תל אביב, הגמישות הזאת היא מאוד מאוד חשובה.
את יכולה לתת איזושהי דוגמה למשהו כזה?
כן, בדיוק את הארוחה של מיקי קרצמן, למשל. עם שבתאי פינצ'בסקי,
שהייתה...
היא נולדה באמת, עכשיו, אנחנו סגרנו אותה בדיוק, היא נולדה גם, נורא מעניין, היא נולדה בשיח שהיה בין דורון רבינה, שאז היה עוצר ראשי, ומיקי, כי מיקי ראה שאנחנו עשינו הקרנות בתקופת הקורונה, זה בסדר? בעיר תל אביב, היינו סגורים, יצאנו החוץ, אמרנו מוזיאון תל אביב יוצא למרחב הציבורי, ואז הוא אמר, תשמעו, יש לי משהו להציע לכם. ואז הוא הציע פרויקט, ותוך כדי שהוא הציע פרויקט, בדיוק דורון קרא לי, ואז הוא הראה לנו את הפרויקט הזה. ואז כך אני ודורון הסתכלנו, ואמרנו, אבל זה נורא מעניין. ותוך חודשיים אנחנו
וואלה.
הקמנו את התערוכה של נקרא אנטי-מאפינג,
נכון.
וזה היה תערוכה בעיניי מאוד 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 חשובה, ומיקי ושבתאי באו, הקמנו אותה, ומיקי הביא גם את כל הסטודנטים שלו, זה היה מאוד מאוד מרגש. אז זה, זה, זה למשל. ועוד כמה דברים שקורים לנו, ואני שמחה שאני מצליחה, שאנחנו מצליחים להיות הבמה לפרויקטים שאנחנו ככה מזהים שיש להם גם איזה טיימינג, או אפילו את התערוכה של צדוק בן דוד. היא לא הייתה מתוכננת. צדוק הגיע, אנחנו ידענו שהעולם שלנו היה סגור, והיה סגור לחודשיים, ואמרנו נעשה פופ-אפ. ואז פתאום גם התערוכה נטענה מענייני קורונה, וענייני טילים על תל אביב, ומתחים בין יהודים וערבים, ואז פתאום כאילו מיצג שהוא נולד משהו סביב פעולה לכל המשפחה, פעולת קיץ, וזה פתאום מקבלת איזושהי קונטקסט אחר. והיא לגמרי לא תוכננה מראש, בטח לא היינו עושים לצדוק בן דוד, שהוא כל כך חרוט בזיכרון הקולקטיבי של מוזיאון תל אביב, גם צדוק בא אלינו כזה, במין כזה, רק אני מראה לכם את זה. אז זה דברים שאני אוהבת לעשות, ולפעמים אנחנו מצליחים לעשות את זה. יחד עם זאת, יש את
תכנון
לטווח ארוך, כמובן, ואת ארוחות מחקר רבות, וזה.
אז מכל הדברים שאת עושה, וכל השגרת היום-יום שלך, וכל ההחלטות, והעוצרות, והמנכלות, ויחסים, ועניינים, ותערוכות, ותורים, וביקורות, ולא יודע, מה הדבר שאת הכי, הכי, הכי אוהבת בעבודה שלך?
וואו. אתה, ידעתי שתשאל אותי וידעתי שאני לא יודע מה לענות. בסוף, רוב העבודה הטובה היא קורית בסינרגיה שנוצרת ביני לבין האוצרים, ביני לבין גם, לא יודעת, מנהלת השיווק, מנהלת הפרסום שלנו, או פתאום פרויקט שיוצא נורא טוב, אנחנו עכשיו חידוש ושיפוץ של הביטן אלן רובשטיין.
אוי, בדיוק היום בדרך, הגעתי לפה ברגל, ועברתי בדרך, ובדיוק פתחו את השער מאחור, כדי להכניס איזה, כאילו, מכונה, ונסתכל, אמרתי, וואו, וגם ראיתי תמונות שפותחים, כאילו, את האור מלמעלה, זה נראה מדהים. מתי זה ייפתח? מה התוכנית?
אנחנו מקווים שבעוד שנה מעכשיו זה יהיה מוכן, שזה ממש יפה.
של הביטן, ושבכלל אתה, כאילו, אלנה רובינשטיין, שהיום הוא נקרא...
היא קרא יאל עופר.
כן.
נגיד פגישות עם האדריכלים, שאנחנו מפצחים משהו, ושיש איזה מתח, ולא מבינים, אז איך החלון נראה, ואיך הקומה השנייה, והשקיפות, ואז אתה מפצח את זה, אלו פגישות שמרגשות אותי.
טוב, אני חייב לשאול, כאילו, תגידי מה שאת רוצה או יכולה להגיד, אבל זה בעצם, מה קורה שם בשיפוץ?
בשיפוץ הדבר הכי חשוב שקורה, זה בעצם שאנחנו מורידים מהבניין את כל התוספות, שהצטברו במשך השנים, בין שהן היו מתוכננות, בין שהן היו מאולתרות, ומחזירים את המבנה, לקדמותו, ובאמת למודרניזם המקורי והמיוחד במינו.
ומבחינת הערוכות, יש איזה קונספט לא פשוט?
אנחנו בהתאבות.
אוקיי.
אנחנו בחשיבה של מה זה אומר, ביטן מחוץ למוזיאון, מה היחסים שהוא מקיים עם המוזיאון, ובעיקר מה היחסים שהוא מקיים עם הכיכר.
עם העיר.
ועם העיר. כמה הוא פתוח, זה, כן אני יכולה להגיד שיש שם בר קפה, שבעצם הוא יהיה פתוח גם בצד של הכיכר, הבניין עצמו, כי הציר הזה שנוצר בין שדרות רוטשילד, הכיכר ושדרות חן, הוא משמעותי, הוא הציר הרגלי.
נכון.
אז משם בעצם תהיה הכניסה לגלריה, תהיה זליגה לגן יעקב מבחינת הבר קפה, אנחנו נפתח אותו בשעות הערב, ננסה לאפיין אותו קצת אחרת, אבל אנחנו עכשיו...
יש לי סבלנות, שנה, מה זה שנה בקורונה, זה מחר נפתח. מה הדבר שאת הכי לא אוהבת בעבודה שלך, שהיית מוותרת עליו אם היית יכולה?
אולי אני טריה בתפקיד, אז אני אוהבת הכל, אני אוהבת אפילו לדבר עם ההסתדרות,
אני מאמין לך, אבל גם בתוך זה, בתוך זה שאת אוהבת יותר ואוהבת פחות, שאני אומר, פחות אוהבת זה לא, אוי ואבוי צרה צרה, בואי ניפטר מזה, אלא מה, כאילו היית שמחה אם היה נחסך, או היית צריכה להקדיש פחות זמן, ולפנות זמן למשהו אחר.
אני אגיד לך, זה נורא מעניין, כי הדברים שאני פחות אוהבת, אני רואה אותם כאתגר, אז כאילו זה יותר מאתגר אותי, אז אני יותר דרוכה, ובסוף אני משקיעה בהם יותר, נגיד, להביא תרומות. זה דבר כאילו לא פשוט. תרומות. תרומות, גיוס כספים.
זה הדבר הכי חשוב.
שזה הדבר הכי חשוב, הכי בסוף בידיים של מנכ״ל.
כן.
ושחשבתי על התפקיד, חשבתי שאני לא אוכל לעשות את זה פשוט. ופתאום זה מרתק, כזה, תשמע, אם לא הייתי צריכה לעשות את זה, זה היה טוב. אבל אני מסתכלת על זה גם בצורה אחרת, זה כזה מין פיצוח, בסוף אני בכלל, בדרך כלל לא מדברת בכלל על תרומה, אני מדברת על שיתוף, אז זה מאתגר, וזה טוב.
ואין ברירה.
ואין ברירה.
זה לא שפה מוסדות תרבות ועולם התרבות עשיר בתקציבים.
לא, לא, לא. אני בדיוק אתמול הסתכלתי שצרפת נתנה 30 מיליון יורו למין קרן כזאת לאומנים. לאומנים, ככה, כדי...
קחו.
כדי זה, אז יש מישהו שעושה רגולציה וככה, וכדי ככה, זה בנוסף למיליוני יורו שהולכים, אז טוב, לא, מדינת ישראל עוד קצת רחוקה מזה.
בקטנה, טוב, לפחות מצבנו בתל אביב הוא יחסית בסדר, לעומת שאר המדינה.
אנחנו ממש בסדר.
אבל עדיין זה לא...
כן, זה רחוק מלהיות מודל אירופאי, כלומר אנחנו הזכרנו את מרטין גרופיוס באו, אז הם באמת פתחו וסגרו את התערוכה, וראיתי שזה לא מספיק כואב לאנשים שם, כי בסופו של דבר הם ממומנים, הם יכולים לעשות מה שהם יכולים לעשות, הם לא מכרו כרטיסים, אז לא מכרו כרטיסים.
כן, כן, את התערוכה הזאת החמצתי, הגעתי לברלין יום אחרי שהיא ננעלה, ממש כאילו...
בסדר, הרווחת אותה במוזיאון תל אביב.
לגמרי, לגמרי, כן. יפה, אנחנו ככה לקראת סיום, ויש תמיד שתי שאלות שאני שואל בסוף, ונשאר גם אותך, שאלה ראשונה. מעניין אותי מה תגידי, כי זו שאלה טריקית. עבודה של מישהו אחר, פרויקט, תערוכה, מוסד אחר, בארץ, בעולם, לא משנה מה, שראית ואמרת, אני רציתי לעשות את זה, אני רציתי לעשות משהו דומה, או אני רוצה לעשות את זה בארץ, או כאילו... לא בקטע גנבו לי, אכלו לי, לא, אלא כאילו, אני הייתי צריכה לעשות, או אני רוצה לעשות כזה.
וואו, יש מצד אחד מלא.
מן הסתם.
ומצד שני, לציין לך את הזאת, זה באמת קשה. אני יכולה דווקא, אתה יודע מה, אני אלך אחורה, אחורה, אחורה בזמן דווקא, ולספר על תערוכה שכן סימנה אותי. וכן, בדיעבד, היום, אחרי, אני חושבת, 15 שנה, אני חושבת, שעברו מאז את הארוחה הזאת, אפילו יותר, אולי הייתי מביאה אותה. זה היה את הארוחה שהייתה בפריז, והיא הייתה בכל מיני מקומות בפריז, אז זה היה נקרא פיקאסו and his masters.
אוקיי.
Okay. וזה היה פיקאסו וגויה, פיקאסו ואל גרקו וזה, וראית את... כל הפיקאסוים הכי יפים, ואז ראית איך פיקאסו ככה גם מעתיק, גם מקבל השראה, גם עושה כמובן מניפולציה, גם מאלתר מכל הגדולים, ופתאום כאילו חשבתי שזה ככה, אני למדתי ממש תולדות אומנות, כמו שלומדים תולדות אומנות עם השקופיות של פעם, כן, שקופית אחת, ואז השקופית השנייה, יש שני מסכים, ואז חשבתי, וואי, איזה יופי, שהשני המסכים האלה, שבדרך כלל אחת מהמרצות כן. שלי, היה אמרה, יש לי אותם לייב.
כן.
ומשהו ב... כבר עבדתי במוזיאון ישראל, אבל עבדתי באמנות יהודית וזה, אבל כבר משהו ב... להתרגש ולמצוא את עצמי מול יצירות כאלה, ומול פיקאסו שהוא גדול האומנים, אבל הוא בעצם... לוקח מהגדולים גם ממנו, מאוד מאוד ריגש אותי, תערוכה כזאת, היה כיף, אם הייתי מגיעה במוזיאון תל אביב.
איפה זה הוצג?
זה היה בפריז, אבל זה היה גם בגרן פלא, גם בדורסה, גם בכל מיני מקומות, זה היה בכל פריז, זה היה איזה מעשה מדהים, אני לא זוכרת, אני חושבת שזה 2008.
אז הנה, יש פה רעיון טוב, בואו נעשה תערוכה, מה נעשה? את עשי, אני לא... בואו תעשו תערוכה בכל המוזיאונים בתל אביב.
רעיון? רעיון טוב.
קדימה.
רעיון טוב.
יפה. משהו יוצא לנו מפה. שאלה אחרונה, עבודת אומנות, עיצוב, ציור, פסל, תכשיט, סמלה היסטורית, רישום, לא משנה מה, שראית, לא משנה איפה, כמה עולה, איפה מוצג, ראית אתמול באיזה ביקור סטודיו, או לפני שנה בלובר, או לא משנה מה, שהיית רוצה שתהיה אצלך בבית, ואת אומרת, ואני מסדר לך אותה.
טוב, אני רוצה להגיד לך משהו. הבית שלי ריק. הקירות לבנים.
לא ממדי.
בן הזוג שלי, שהוא ככה, שאני נשואה לו לא מעט שנים, אומר, לא יכול להיות שאני נשוי למנכלית מוזיאון. הקירות לבנים.
למה?
כי אני לא יודעת, זה כמו לבקש, זה כמו לשאול, איזה, יש לי שלושה ילדים, איזה ילד אתה אוהב יותר. אז מאוד מאוד קשה לי לבחור אומנות לבית. לא עמוד בזה. לא עמוד.
אז לא אמנות, משהו, לא, אבל משהו ש... לא, זה יותר קל, כי להגיד משהו ש... כאילו, מין פנטזיה כזה, שהיית שמחה שהדבר הזה יהיה אצלך. גם אם הוא לא תלוי.
לא, אתה יודע מה, אני יכולה דווקא, אני אלך אחורה, 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 בזמן הפעם. ואני אלך לוונוס השווילנדורף.
אוקיי.
משהו בפסל הקטן הזה של
תגידי
אישה.
תגידי עליו כמה מילים.
היא, אני אפילו לא זוכרת מכמה מיליוני, לא מיליוני כן, שנים, אבל כן. כמה, אני חושבת שזה בין 20 אלף, אבל אל תתפסו אותי.
אוקיי.
הוא בווינה, והוא פסל פסלון הקטן מאבן, שאת כל העברי המין של האישה הם מודגשים, ויש משהו מאוד חושני, מאוד ראשוני, ומאוד אני בטוחה ש... ואני יודעת שהוא היה השראה להרבה מאוד אומנים. וזה בעצם הסימנים הראשונים שאנחנו, שמוכרים לנו מהאומנות. ומשהו ככה מאוד מאוד בסיסי בזה. מאוד אוהבת אותו. אותו אולי הייתי לקוחת.
אוקיי, קודם כל צריך לנסוע לווינה, אין בעיה, אני מאוד אוהבת וינה. איפה בווינה? באיזה מוזיאון? זוכרת?
וואי, לא. זה דווקא במוזיאון של... של של המין האנושי כזה שלא זה לא זה ממש מול מול הקונסיסטוריה מול הקונסיסטוריה
נכון
זה הקטנה.
אוקיי, יש לאן לבקר בפעם הבא בווינה. טניה כהן עוזיאלי, אני מאוד מודה לך שבאת להתארח בפודקאסט שלנו.
תודה לך, יובל.
בשמחה, בשמחה. קוסמה, לא יודע אם ביקרתם, אבל תבקרו, ואם לא ביקרתם עדיין, יש שם אומנות, לא רק תורים, אז זה כדאי לשים לב, באמת, אני מאוד מסכים, האולם הראשון, העבודות ההיסטוריות, זה כאילו, אתה אומר, לא יאמן, הדבר הזה לפני 50 שנה, כאילו, זה מדהים.
זה מדהים, אני, אולי משהו אחד אני רוצה עוד להגיד על קוסמה.
אין בעיה.
לשים תערוכה כמו קוסמה במוזיאון תל אביב, זה כמו לשים תערוכת קוסמה באיזושהי תיבת תהודה. כלומר, עצם העובדה שתערוכת קוסמה מוצגת במקום שיש המון אמנות מודרנית, עד לפני כמה זמן היה דונלד ג'אד שם, לאיזו תערוכה כן. אחרת, ופונטנה, ויש לנו את ג'ורג'ו קיפה, שהיא הייתה בקשר איתה, כלומר, קוסמה היא לא מציינת רק פרקים נבחרים גם של תולדות האמנות, היא גם מתכתבת באיזשהו אופן, היא הייתה מקור להשראה, היא קיבלה השראה מאומנים אחרים. אז בעצם גם את זה חשוב להגיד, אחר כך אנשים זולגים לנו לתוך התצוגות האחרות, תוך התערוכות האחרות, ויכולים רגע להבין שכאן יש חיבורים. ואז זה באמת, זה כמו לשים משהו בתוך תיבת תעודה, ואז כן. להקשיב לזה כן. אחרת.
תיבת תעודה, תיבת השתקפות בחדרי המראות, יש מה לראות.
יש מה לראות.
אז אני רוצה להודות לכן ולכן למאזינות ולמאזינים שהזנתם לנו, אני רוצה להודות לפודקאסטיקו שמפיקים לנו מדי שבוע, בכל שבוע מחדש את הפרק. תעקבו אחרינו, תתנו לנו תגובות, תעשו סאבסקרייב, תספרו לנו את מי עוד הייתם רוצים להזין, באינסטגרם, בפייסבוק, בניוזלטר, בלינקדאין, אנחנו בכל מקום, שבוע הבא, אורחים חדשים, תודה רבה, להתראות.
תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש יובל סער.
מופק על ידי פודקאסטיקו.